מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק?
באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית.
מה אני אשלם לך? רק תשימי אותי בכלוב, תביא לי מים ואוכל.
ניו יורק, זה בולט בצורה מטורפת.
בעצם לקחת אלפי ועשרות אלפי
תחת. כל החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק.
אז בואו נדבר ניו יורק.
ישראלים חולמים ניו יורק. הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה.
שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את אורן הוד, סטארט-אפיסט, שהפך להיות לקואוץ' לסטארט-אפיסטים כאן בניו יורק וגם בישראל. נשאל אותו למה סטארט-אפיסטים מרגישים לפעמים בודדים ולמה הם גם בוכים. כתבה על אורן הוד פרסמתי באחרונה בדמרקר וויק, מוסף סוף השבוע של דמרקר. לי קוראים חיים הנדברקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בערי, והנה אנחנו מתחילים. שלום אורן, אתה סטארט-אפיסט וקואוץ', זה שילוב לא כל כך רגיל, אז מהו הרקע ההייטקי שלך?
אז הרקע ההייטקי שלי הוא שהיה לי סטארט-אפ שהקמתי ב-2012, והוא כעבור 6 שנים נמכר לפייבר, ובסוף פייבר הקמתי חברה נוספת.
ואתה גם עובד כקואוץ'?
כן, אני עובד עם יזמים בישראל ובניו יורק ובמקומות אחרים באמריקה, תוך כדי שאני עושה עוד כמה דברים במקביל.
אז נדבר על הכל. עכשיו, להרבה ישראלים להיות סטארט-אפיסט זה חלום אולטימטיבי. ואתה אומר, היי, זה לא כל כך פשוט. אז מה עובר לסטארט-אפיסטים בראש?
זאת שאלה ענקית. כל כך הרבה דברים. זה דברים שאגב, אני לא בטוח שכולם הם אך ורק... רק יזמים פוגשים אותם, אבל בגלל שזה הקונטקסט היום, אז אנחנו נתעסק רק בהם. אבל זה דברים של הרבה מאוד תחושת בדידות, והרבה פחד מכישלון, ואולי אני לא מספיק טוב, והרבה אי ודאות, סטרס.
איך אתה מסביר את זה?
אני חושב שאתה קודם כל הולך כנגד כל הסיכויים. אתה עושה משהו, יש מעין, שאתה חושב שהוא ישנה את העולם, או יש לך אולי סיבה אחרת, אבל ברוב המקרים אתה רוצה שזה יהיה משהו שיעשה אימפקט, ואז אתה מתחיל לרוץ, אבל הרבה פעמים אתה לא יודע איך הריצה תיראה, אז יש, כי אף אחד לא מלמד באמת יזמות, ואף אחד לא יודע מה זה אומר להיות יזם, ואז אתה מתחיל להתקל במלא קשיים, והקשיים הם בכל מקום בעצם, יש אתגרים מפה ועד הודעה חדשה,
בדידות אצלי נקשרת לחרדות, איקונות, זה גם מה שקורה אצל הטקיסטים שאתה מכיר?
ללא ספק, כן.
אז זאת אומרת, אנחנו רואים את כל הסיפורי ההצלחה האלה, אבל מאחורי זה מסתתרות בעיות גדולות.
כן, כמו הרבה רשתות חברתיות, שאתה רואה איך אנשים חיים, ואתה אומר, יו, איך אני לא חי ככה, יאללה. אותו דבר, אתה רואה סיפורי הצלחה, הם גייסו 100 מיליון, הם גייסו 150 מיליון, אלה מכרו, אלה הנפיקו. בסוף אף אחד לא מוציא לאורז רקורים את אלה שלא הצליחו, לא גייסו ונסגרו. רוב הסיכויים הם נגדך, ואני חושב שפעם הנתון דיבר על משהו כמו, לא יודע, 3-4% שהם מצליחים, אולי אפילו פחות, אז אתה בעצם מתחיל למשימה שהיא כמעט בלתי אפשרית.
דיברנו על הייטקיסטים שמרגישים הרבה פעמים בודדים. למה בעצם? יש להם צוות של אנשים, כולם רוצים להיות איתם, מאוד קול. מאיפה הבדידות הזאת מגיעה?
אני חושב שבסוף קבלת ההחלטה היא מגיעה מהמנכ״ל. כן, המשקיעים מייעצים, יש אדוויזורים, יש co-founders. בסוף אתה שם את הראש על הקר או נשען בכיסא במשרד, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, ויש בזה משהו מאוד בודד. אני חושב שיש גם איזושהי בעיה, ואני חושב שאולי תרגמו... לא נכון את המושג לידר. נדבר על מנכ״לים ומנכ״ליות. כי אני חושב שלידר בטק או לידרית הם חבר'ה שצריכים קודם כל לרדת מהכיסא שלהם ולהיות אחד מהעם, קודם קוואט. אני חושב שמאוד בודד שם בפסגה, אבל זה לא חייב להיות ככה. בין אם זה להודות או להתייעץ עם הצוות שלך, להגיד להם חבר'ה אני לא יודע את התשובה מה אתם אומרים. בין אם זה לקחת את השותפים שלך וללכת איתם לפגישות משקיעים, כי אתה לא רוצה לעשות את זה לבד. אז יש בחירה פה, יש פה מקום לתמרון, בגדול כן, זה בודד, אתה טס לבד, אתה מטייל לבד, אתה משן במלונות לבד, אתה המון לבד, וכמו שאמרתי, ההחלטות הקשות הן לבד, אבל...
כן, אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית קצת בעייתית, בעולם ההייטק יש גל של פיטורים, נתמקד לרגע ביזמים, אלה בעצם הקליינטים שלך, הם צריכים לקבל החלטות לפטר אנשים, לפעמים נראה שאלה החלטות שהם עושים את זה בקלות רבה, בהינף יד, איך הם מתמודדים עם זה מתוך הניסיון שלך?
בקושי רב, זה... אני חושב שגם אם אתה מנכ״ל ותיק שמחר כבר חברות בעבר ואתה יודע איך עושים את זה, זה תמיד קשה מאוד, אני יודע שעם עם הלקוחות שלי, אנחנו מדברים על זה הרבה, הקושי הוא אדיר, וכל מה שאני יכול לעשות פה, זה רק לתמוך. מעבר לזה, אני לא יכול לעשות הרבה, והתמיכה היא מאוד חשובה ברגעים האלה.
אתה דיברת על חרדות, דיכאונות, בקרב סטארט-אפיסטים, אז יש גם, אם ככה, גם לא מעט בכי במפגשים אצלך.
יש בכי, לגמרי. המרחב הוא מאוד מורגן, יש סודיות מוחלטת, ואני חושב שיש בי משהו שהוא מזמין גם שיחה אינטימית ו-real talk כזה, ואין שום דבר מאיים, וזה מגיע לא מעט, שיש דמעות, ולפעמים גם הלקוחות שלי מודים שזו פעם ראשונה שהם בחרו מול מישהו, או במסלול, במהלך המסלול היזמי שלהם, יש הרבה דמעות, ויש אצל גברים דמעות, ויש אצל נשים דמעות, ולא חסר. ודיכאונות, יש נתונים מאוד מעניינים, שאני גם אותם לא יודע בדיוק על האחוז, אבל שאחוזי דיכאון וחרדה אצל יזמים, הם גבוהים בצורה בלתי רגילה, מפול טיים אמפלואיז, אתה יודע, חבר'ה שהם תלוש משכורת, שאני בטוח ששם יש אתגרים אחרים, אבל יזמים, ללא ספק, הכל אקסטרים. וגם המצב רוח.
אמרת שהייטקיסטים לפעמים מרגישים שהם לא מספיק טובים. מאיפה זה בא?
תראה, יש בטח המון סיבות. מה שאני כרגע עולה לי זה שאתה נמצא בסביבה שיש בה את ה-best of the best.
כן.
יזמים בסוף הם אנשים אמביציוזיים, חכמים, driven, והרבה פעמים גם ללא הרבה פחד. ואתה נמצא... אתה נמצא בסביבה כזאת, אני חושב שזה קורה באופן טבעי.
אתה יודע, אני שומע אותך, ואני אומר לעצמי, וואו, סטארט-אפיסטים הרבה פעמים, הם אנשים מאוד מאוד צעירים, אין להם הרבה ניסיון בחיים, הם לומדים תוך כדי עבודה. אתה יודע, זה אתגר בכלל לא פשוט, זה נשמע מאוד סקסי, אבל זו חתיכת בעיה.
כן, הם לא מלמדים אף אחד להיות יזם, אתה יכול לעשות קורס זה וקורס זה, ויש ברייכמן ויש באוניברסיטה, לא מלמדים אותך באמת להתכונן. כשאנחנו התחלנו, אז אני, כל מה שעשיתי, שאלתי שאלות אנשים שהיו בהייטק, וזה מכל מיני סוגים, מה עושים, איך עושים ככה, ומה עושים ככה, ואיך עושים. אתה לא יודע כלום, אתה נכנס פשוט לשדה הקרב, ואתה מתחיל, ואתה לומד, ואתה מתגלגל. אז אתה יודע, זה רק צד אחד. אני חושב שלגיל יש קשר, כי מן הסתם חבר'ה שכבר מכרו, והרבה שנים בזה, קל להם יותר, נגיד, לגייס כסף. מישהו second timer, או third timer, יותר קל לו. אז אתה מגיע בתור בחור צעיר, שזה אתה סיים 8200 או לימודים, אתה הרבה פעמים גם מסתכלים עליך כאחד כזה. אז קשה לך לגייס כסף, קשה לך לגייס צוות, וקשה לך להתקבל לתוכניות למיניהן. אז קשה עוד יותר להיות צעיר ולעשות את זה בפעם הראשונה לגמרי.
יש כאן קהילה של הייטקיסטים שהיא בכלל לא קטנה. שהגיעו מישראל, וכאשר אתה מדבר על בדידות, זה שהם עוברים לכאן, זה נראה מאוד אטרקטיבי, ניו יורק היא נהדרת, אנחנו עוסקים בזה בכל אחת מהתוכניות שלנו, אבל מצד שני אתה מגיע, ואם אתה בודד בישראל, על אחת כמה וכמה שתרגיש בודד כאן.
כן ולא. יש, הישראלים מוצאים פה את הקהילה שלהם. יש פה מיליון יזמים, דעתי יותר מבחוף המערבי כבר, יש פה כל מיני רוחות שישי שמארגנים חבר'ה, ובעיקר היזמים, יש פה כל מיני תוכניות שמחברות ביניהם. אבל אם אתה בודד בארץ, אתה גם תהיה בודד פה. בסוף state of mind. יש מה שכן, אין לך פה את כל הרעש המשפחתי, שהוא גם בקטע טוב וגם בקטע פחות טוב. וכשאין לך פה את השקט, את הרעש המשפחתי, אז אתה מרגיש הרבה יותר בודד, ואתה הרבה יותר נמצא בראש. וכשאתה נמצא הרבה בראש, אז פתאום אתה מתמודד עם דברים שאולי לא התמודדת איתם. וזה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות גם פוסט טראומה מהצבא פתאום, שאתה יודע, היה כזה, מה שנקרא, at bay מלא שנים, ופתאום אתה המון לבד, כי משפחה לא פה, אתה בניו יורק וזה, וקר ורכבת, וכל אחד לעצמו בטלפון, ודברים קורים. אז הייתה לי פסיכולוגית פה פעם, שאמרה לי שישראלים בניו יורק, הרבה פעמים קורה להם שבגלל שמשפחה לא פה, אז הם מוצאים את עצמם פעם ראשונה אצל פסיכולוג כשהם בניו יורק.
אם הם מוצאים את האדם הנכון, שזה תמיד נראה לי עניין מסובך בפני עצמו.
לגמרי.
הסיפור שלך הוא קצת יוצא דופן, יש הרבה סטארט-אפיסטים, יש הרבה קואוצ'ים, גם בארצות הברית, גם בישראל, אתה משלב את שני הדברים האלה ביחד. אתה חיה קצת יוצא דופן מהבחינה הזאת.
אני חושב שכן, כי אני לא מכיר הרבה קואוצ'רים שהם גם יזמים, אני מכיר קואוצ'רים שהיו VC והיו VPs בכל מיני מקומות, אבל מישהו שעבר את המסע היזמי באמת מאלפת תף, ונהיה קואוצ' אני לא מכיר הרבה, אז אני חושב שאני בסוג של הייבריד, כי אני עושה באמת, אני מחליף קובעים כמה פעמים ביום לפעמים.
כן, אז גם לך היו קשיים כסטארט-אפיסט?
בטח, מה זה? המון.
ספר לנו.
קודם כל לא היה לי מושג מה אני עושה, הצעתי מהחוג לקולנוע באמת קלולס, בלי שום מושג, התחלתי, פגשתי כל מי שיכולתי להתייעצות קלה, או לא קלה, אנשים אמרו לי, תקשיב, בסוף זה משחק של הישרדות, אתה חייב לאכול קירות, אני לא אשכח את המשפט הזה. אם אתה יודע לאכול קירות, אתה תסתדר. טוב, מה זה אומר? פגשתי את כל מי שאני יכול לו, ואמרו לי, חביבי, קח נשימה ארוכה וקפוץ למים. זה מה שעשיתי. והתגלגלתי, התחלתי, הכל היה בסדר, אתה יודע, חוץ מזה שלא יכולתי לשלם את השכר דירה, ואשתי למזלי עבדה וסחבה אותנו על הכתפיים שלה, וחוץ מזה שלא השקעתי בעצמי, אולי, אתה יודע, בגרוש, לא בספורט, לא אכלתי כזה על הדרך, והחיים נהיו עבודה. ואני חושב ש... ואולי נדבר על זה אחר כך, אני חושב שהכי חשוב בעולם, to prioritize yourself, אם אתה עושה משהו כזה, לא עשיתי את זה. ובעצם דווקא בעיתוי מוזר, כשמכרנו את החברה 6 שנים לאחר מכן לפייבר, אז דברים התפרצו לי, ופתאום התקף חרדה, ופתאום... באמצע ישיבה עם ה-VP שהגיע מהולנד, אני רץ לשירותים לשטוף פנים ועומד להתעלף, אבל משחק אותה כאילו מקבל שיחה ומצמיד את הטלפון לאוזן, אין בו אף אחד, אין אף אחד בטלפון. אז פתאום כל מיני דברים התחילו לצוץ, והתחלתי לשאול את עצמי, בונה, מה קורה פה? אני מאבד שליטה, וזה הוביל אותי לסדרה של המון self-reflection וטיפולים, וניסיתי כל מיני דברים, ותשמע, אני עברתי חתיכת מסע מטלטל, אי אפשר לייפות את זה. גם שהיה לו סוף טוב, פייבר וזה, ונמכרנו והנפקנו, פייבר הנפיקה בבורסה פה, מסע מטלטל מאוד, אבל גם המתנה הכי גדולה שקיבלתי.
ומה היה המתנה הזאת?
שיצאתי, I had to go through the darkness to get to the light. אני חושב שהיום אני הרבה יותר resilient, יש לי יותר ניסיון, אני פחות נלחץ מדברים, אני פחות... לא היה לי מושג, לא היה לי מושג, ולא היה לי מי שיכוון אותי גם. והיום יש לי מושג, אני חושב, אני כמובן כל הזמן לומד ומשתפר, ומנסה להיות טוב יותר, וזה נתן לי המון מתנות, ואתה יודע מה, לא בושה להגיד, זה נתן לי מתנה פיננסית, מתנה כלכלית, שסדרה אותי בדברים שלא הייתי יכול כנראה אחרת לסדר.
אני חושב שאמרת שגם אשתך היא בתחום ההייטק, זה לא יותר מדי הייטק בבית?
זה לעתים הרגיש יותר די הייטק בבית. היו תקופות שאמרתי לה, תום, אין לי כוח לדבר על טק, בואי נדבר על משהו אחר. בואי נדבר על נושא, בואי נמצא נושא אחר, כי אני כבר לא יכול לשמוע את המונחים ואת הזה ואת ה... זה ז'רגון שלם בסטארט-אפים.
כן.
לא יכולתי לשמוע את זה, כן, זה היה יותר מדי. לא ספק.
אנחנו הזכרנו מקודם שאנחנו כולנו מדברים על הצלחות של הסטארט-אפים, וכאשר הם הופכים להיות ליוניקורנס, ושהם הופכים להיות להצלחות של חברות ששוות מיליארדי דולרים, אבל באמת יש כישלונות. הרבה פעמים שמעתי שבעצם כשאתה נכשל בניו יורק, קשה מאוד אפילו לחזור הביתה. תוכל לתאר מה עובר על האנשים האלה שהם לא עשו את זה?
אני מוכרח להגיד שאני לא נתקלתי בחבר'ה שהתביישו, שרגישו מבוכה שהם חוזרים בלי אקזיט או בלי הנפקה, אבל אני יכול להבין בסוף אתה נפרד מכולם, המשפחה והחברים, אתה אומר להם, אני נוסע לניו יורק, חכו חכו, ואתה חוזר, ודי אתה חזרת לאותה נקודה שבה עזבת. אני יכול להבין את זה, אבל אני לא, באופן אישי לא נתקלתי בהרבה מקרים כאלה.
הייתי רוצה להיכנס קצת לסיפור האישי שלך, איך אתה התגלגלת, כי אתה בעצם, אני חושב, אומן בנשמתך, אתה אדם צעיר בן 40 שעבר לא מעט, אבל לפני שאני אכנס לסיפור חייך, ככה נודע לי די במקרה שאתה נכד של מפקד חיל האוויר לשעבר מרדכי הוד, שהוא היה מפקד חיל האוויר בתקופת מלחמת ששת הימים, אביך היה טייס בחיל אוויר, ואחר כך בארקיע ובאלל, אחר כך נדבר גם על אמא שלך, אבל אז בעצם אתה חיית חיל אוויר.
לגמרי, מכל כיוון, מכל כיוון. הדודים שלי, האחים של אבא שלי, אמא שלי, אחותי, אפילו אח שלי הצעיר שהתחיל בקורס טייס ולא סיים, אבל כולם מכל כיוון, סבתא, לאן שלא תסתכל, חיל אוויר.
כן, ואתה?
אני לא, אני הייתי בחיל המודיעין.
הבנתי. אז ספר לנו מה קרה לך בעצם. גמרת את הצבא, הלכת ללמוד, מה רצית לעשות שתהיה גדול?
אז גמרתי את הצבא, עשיתי כל מיני עבודות מזדמנות בארץ, הייתי ברמן ומחר, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שעושים אחרי צבא, לא משהו משמעותי מדי, ואז איכשהו התגלגלתי לניו יורק, הייתי פה, היה לי חלום לגור בעיר קצת כמה חודשים, אז הגעתי בכלל להוציא כלבים של חבר של המשפחה, שאמר לי כך, יש לי לופט ב-14th Street, שלך, רק תוציא לי את, את שני האסקי סביריס והבוקסרית, ותפדל, אז עשיתי את זה, באתי ופשוט נהניתי מכל רגע, היה חורף, היה קריסמס, אני איש של חורף, נולדתי בחורף, הכל היה רומנטי, ואפילו מצאתי עבודה, הייתי פורטר, הייתי מפנה צלחות בקפה ג'יטן בסוהו.
מאוד קול, עדיין.
היה מאוד קול, והעיר פשוט עשתה לי את זה. והחלטתי שאני רוצה להישאר, אז אמרתי, טוב, מה, צריך, אי אפשר לבזבז את הזמן, חייבים ללמוד, אז נרשמתי לימודי תיאטרון בלי שטרסברג פה ב-Union Square, עשיתי את זה שנתיים, את המסלול המלא, תקופה מהטובות בחיי, באמת, by far אולי. יצאתי שם כל הזמן מהקומפורט זון, עשיתי דברים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה, לשיר, לרקוד, לפקוד, לעשות כל מיני תרגילים מוזרים, אחלה מתנה לחיים, ממליץ על זה, כל מי שרוצה קצת להתחבר לילד שבו ולעשות דברים מפחידים, ולקבל גם כלים אני מאמין לחיים, כולל יזמים שיכולים לקבל מזה המון מתנות, אז לכו על זה, עשיתי את זה, ואז אמרתי, טוב, אני צריך להכיר אישה, אז חזרתי לארץ, כי כאן היה לי קשה קצת, הכרתי את אשתי אחרי 3 חודשים, הרשמתי לימודי קולנוע, כי שחקן טוב הבנתי שאני לא, די מהר, וזהו, ואז מהלימודים התחלתי את הסטארט-אפ, התחברתי ליואב ונורי, השותפים שלי, יואב הורנונג ונורי זוארץ, ובעצם לא סיימתי מעולם את התואר שלי, את התואר הראשון, יש לי השכלה תיכונית, כי בשנה האחרונה שהיו חסרים לי איזה 20 נקודות כבר, מתוך ה-120, הקמנו את הסטארט-אפ שלנו, וידמי, שהיה מרקט פלייס שחיבר בין יוצרי קולנוע לחברות שצריכות וידאו, ומעולם לא חזרתי להשלים את התואר, והוא בוטל. הכל קרה נורא מהר, התקבלנו לתוכנית של סטארט-אפים ב-UpWest Labs, אצל גיל בן ארצי ושולי גלילי, בחוף המערבי, מהר מאוד, התגלגלנו משם לתוכנית של AOL, היינו כאלה מתוכנית לתוכנית, וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי לא היה לנו מושג, כמו שאמרתי, מה אנחנו עושים, אז הם נורא עזרו לנו, נתנו לנו קצת כסף. זהו, ו-fast forward, 6 שנים, פייבר רכשה אותנו, זה היה הרכישה הראשונה של פייבר, הם נורא מצא חן ביניהם שיש לנו קהילה של אלפי יוצרי וידאו מכל העולם, ופייבר בדיוק רצתה לעשות פייבר פרו.
מה בדיוק הסטארט-אפ שלכם עשה?
אז הוא, בהתחלה רצינו ליצור משהו שיסדר עבודה לאנשים כמונו, שהיינו קולנוענים. קולנוען, אז לפחות, לא היו הרבה אופציות. היום חברות טק, אגב, הן מגייסות הרבה פילמייקרס, כי הן נותנים ערך מוסף מטורף. אז, לא ממש. ואני חושב שחוץ מארכיאולוגיה, בארצות הברית, לא היה מקצוע שהיה בו אחוזי אבטלה גבוהים יותר. אז אמרנו, מה, חבר'ה כל כך מוכשרים, יצירתיים, פאשנט, איך הם לא עובדים? אז יצרנו מרקט פלייס לאנשים כמונו, ואגב, בהתחלה שלא היה לנו גרוש בחברה, עבדנו בתוך הפלטפורמה שיצרנו, וזה מה שעשינו, פשוט חיברנו, מצאנו עבודה לחבר'ה כמונו, לקולנוענים צעירים בכל העולם, ועל ידי כך שחיברנו אותם עם חברות שצריכות וידאו. ב-2014 הקמנו חברת בת, בתוך וידמי, אני מזכיר רק שהמחירה קרתה ב-17, אז ב-14 רצינו לחשוב שרצינו לחשוב מחוץ לקופסה, לא היה לנו טראפיק לאתר מספיק. אז אמרנו, בוא נעשה חברה אחרת, עם שם אחר, חינמית, משהו שמציע משהו חינמי, ונראה איך זה יכול להזרים לנו משם טראפיק לאתר המרכזי. המצאנו את קאבר, שזה קאבר, כותבים את זה עם דאבל אר בסוף, נקודה CO, וקאבר הייתה פשוט מאגר של אלפי וידאוים אקסקלוסיביים, קליפים של 10 שניות, שאתה יכול להוריד לעשות את מה שאתה רוצה. פרסומת, מצגת, מה שאתה רוצה, לא צריך לחתום על כלום, הכל שלך. וזה כל כך הצליח, כי זה היה חינמי, שנהיה לנו טראפיק מטורף, ואותו הזרמנו את חלקו לפחות לוידמי. ב-2017, שמחרנו את וידמי, ביקשנו מפייבר להשאיר את החברה הזאת, כי אמרנו, היא לא מהווה תחרות, היא תהיה מה שישאיר אותנו בכושר יזמי, אנחנו מאוד רוצים עדיין להיות יזמים, ופייבר היו הכי אחלה בעולם, אמרו, יאללה, אין פה באמת תחרות, קחו, תשאירו את זה. אז אחרי שעזבנו את פייבר, ותוך כדי פייבר בעצם בלילות, היינו גם מריצים את זה, ועד היום אנחנו רוצים החברה הזאת שגדלה בצורה יוצאת דופן.
והחברה הונפקה בבורסה, בעצם פייבר הונפקה בבורסה, יצא לך להיות גם באירוע השקה, בעצם היציאה לשוק הציבורי.
הייתי באירוע הנפקה, זה היה אחד הימים, אם לא המרגשים בחיי, הפעמון, וכל הרעש מסביב, כל המסכים על הרצפה שם, ולראות את, אני חושב שנפל לי שם הסימון של וואו, כמה רחוק הדבר הזה שהקמנו הגיע. פתאום כאילו אתה נמצא בניו יורק, בדאונטאון שם בוול סטריט, פעמונים, מסכים, חדשות, NBC, אתה אומר וואו, מטורף, זה נורא רגש אותי. זה היה סגירת, בעצם זה היה סגירת המעגל הכי גדולה שיכולתי לבקש, אבל גם נורא התרגשתי לראות את מיכה קאופמן, המנכ״ל, עם עיניים נוצצות, עומד שם למעלה, כי למרות שאני ומיכה אף פעם לא דיברנו, שיחה כזאת לב ולב, אני לא יכול לדמיין כמה קשה היה לו המסע שהוא עבר, ולעמוד שם בתור מנכ״ל של חברה.
ודווקא אז אתה בעצם התחלת לחוש את תחושות החרדה שלך.
כן, קצת לפני, נכון?
איך אתה מסביר את זה? מאיפה זה קפץ? היית צריך להיות בשמיים כל הזמן.
נכון, אבל מה שנראה בחוץ סופר קול, הוא בפנים לא כל כך. כן, החרדה התחילה לי בפייבר, עוד פעם, זה היו כמה התקפי חרדה שגרמו לי, שככה טלטלו אותי וגרמו לי לשנות כיוון. אני חושב שהסיבה שזה קרה לי זה אחד, כי הזנחתי את עצמי בכל המסע היזמי, 6 שנים שהתעסקתי בעיקר באיך הדבר הזה יכול להצליח, ולא דאגתי לעצמי בשום צורה, אני, שאני אומר לא דאגתי, אז לא נפגשתי עם פסיכולוג, ולא היה לי קואץ', ולא היה לי גורם חיצוני כמעט שיכול להבין אותי. אשתי לא הבינה אותי מספיק, וחבריי היזמים, לא הרגשתי נוח לדבר איתם. אז לא דאגתי לעצמי, לא עשיתי הרבה גם ספורט, ולא עשנתי הרבה, ולא אכלתי טוב, ובקיצור, הבדידות גם הייתה יחסית בווליומים גבוהים מכל הסיבות האלה, אבל מה שהכי בער בי, ואולי זאת היא התשובה האמיתית, זה שכל כך בער בי לעשות משהו אחר, משהו שיש בו מפגש אנושי, שכולל בתוכו מפגש בין אדם לאדם, ולא אדם לאימייל, לא אדם ומחשב, ורציתי, התגעגעתי לזה, הכרתי את זה מה... לימודי קולנוע, דעתי כמה זה כיף להיות במאי ולעבוד עם שחקנים ושהם פותחים את הלב והם מספרים לך כמה קשה וכמה הם רוצים את העזרה שלך ואתה עוזר להם ואתה מוצאים להם את הכי טוב והם עפים. אז זה בער בי ופשוט זה היה על הולד המון שנים. היה לי גם טוב בתור יזם, זה לא שהיה קשה וזהו, היה לי מאוד טוב. הכרתי המון אנשים מדהימים שהם עד היום חברים הכי טובים שלי ועשינו דברים גדולים. אבל בסוף היה בי איזה דחף, תשוקה גדולה לעשות משהו אחר, וזה...
וזו הסיבה שאתה בעצם הפכת להיות לקואץ'.
בדיוק.
תראה, הרבה סטארט-אפיסטים הם אלפא מייל או אלפא פימייל, אני לא יודע אם יש מושג כזה, ואצלם הלכה לפגוש קואץ' זה לא בדיוק הדבר הראשון שהם הולכים לעשות.
לא, קואץ' זה... באמריקה זה יותר מקובל. באמריקה קואץ' זה פחות מילת גנאי, אני חושב שבארץ נהיה לזה כזה, זה אחד שלא למד, כל אחד יכול בסוף שבוע להפוך להיות קואץ', אולי, יכול להיות, אבל אני חושב שקואץ' זה משהו שלי מאוד עזר, כי כשהגעתי לפייבר, פחדתי בעצם מהעובדה שאני הולך לעבוד בעבודה של גדולים פעם ראשונה, פעם ראשונה, אתה מגיע למשרד, 500 עובדים, שם היה פחות בניו יורק, אבל חברה של 500 עובדים, מה עושים? איך מדברים? איך מתנהלים? מה עושים? זה נורא הפחיד אותי, אז לקחתי קוץ' שמאוד מאוד עזר לי, אבל משהו, אני אקח את התשובה הזאת לכיוון אחר, אני רק אגיד ואומר שאני לא עושה פה שום הכללה על יזמים ישראלים ויזמיות ישראליות והמקבילים האמריקאים, אבל אני חושב שבארץ יש המון את ה... יהיה בסדר, נסתדר. אתה יודע, זה אולי המנטליות מהצבא ועלה רבק, רבק, כל המנטליות של אני אסתדר, יהיה טוב, אני אצליח. והרבה פעמים הם משלמים מחיר כבד על זה. על זה שהם לא מבקשים עזרה ולא נפתחים החוצה למה באמת קורה אצלם. האמריקאים הם פחות אולי בעניין של פתרון בעיות. ישראלים מאוד פתרון בעיות. אני צריך לגייס, אז אולי אז אני אקח קוץ' כי יעזור לי לגייס. אני צריך למכור, אז אני אקח קוץ' יעזור למכור. באמריקה הם מתייחסים לזה יותר כפרטנרשיפ. אני רוצה... הם, יש להם, ברור שיש להם גם רצון לגייס כסף וכאלה, אבל פה הם מתייחסים לזה כיותר משהו הוליסטי. אני רוצה להיות לידר יותר טוב. איך אני יכול להקשיב יותר טוב לעובדים שלי? איך אני יכול להוביל בביטחון, גם כשאני מרגיש ביטחון, אבל גם כשהחבר'ה שעובדים איתי מרגישים ביטחון? איך אני יכול להיות, הם מסתכלים על זה הוליסטי, איך אני יכול להיות לידר יותר אמפתי, יותר טוב?
אז לישראלים יש הרבה מה ללמוד כאן.
אני חושב שלישראלים יש הרבה פעמים, כן, במקרה הזה יש מה ללמוד. אני לא בטוח שאני יודע מה זה הדבר שצריך ללמוד. אולי אם אני יכול לנחש, אז אולי תירגעו, הכל בסדר, לכולם קשה פה. אין שום בעיה לבקש עזרה, אין שום בעיה להגיד שקשה. ואם אתם כבר עושים את זה, אם אתם רוצים לרוץ למרחקים, תעשו את זה ביחד, תעשו את זה לבד.
אתה אמרת משהו שבעצם החלטת לנסוע לישראל להכיר אישה. זו הצהרה לא כל כך פשוטה. מה קרה כאן?
אני הייתי סך הכל שנתיים וחצי בחיי רווק. היו לי שתי חברות, שתיהן היו הרבה שנים, ובתקופה שהייתי רווק הייתי פה בניו יורק, הייתי בבית ספר למשחק, אולי ולזה גם אמרתי את התקופות הטובות בחיי. עבדתי במועדון הבוקס שהיה פה ב-2007-2008, מקום הכי היסטרי בעיר, מין מועדון ברולסק, מולן רוז' פוגש את שיקגו, פוגש את סטודיו 54, והיו ימים באמת מאוד כיפים, אבל אתה יודע, הריקנות הגיעה די מהר, ולא מצאתי מישהי שרציתי להישאר איתה, והיו לי פה דייטים באמת מהמוצלחים שהיו לי, שהכל כזה לפי הספר, הטמפרטורה שהולכים ברחוב והמוזיקה שמתנגנת בפינת זה והשמש בזווית המושלמת, אבל והייתי בטוח שזה, מצאתי איזה כיף, ולמחרת גוסטינג, אתה יודע מה זה גוסטינג?
תסביר לנו.
גוסטינג זה שאתה שולח הודעה, היי, בוקר טוב, ואתה לעולם לא שומע תשובה. אז זה קרה, אמרתי, רגע, לא יכול להיות, היה כל כך טוב. כאילו היה דייט מושלם, וזה קרה לי כמה פעמים, וזה נורא תסכל אותי, ואז בעצם אולי גם גיליתי את האהבה שלי לקולנוע, כי אמרתי, הייתי אז, למדתי משחק כאמור, אמרתי, אולי צריך לעשות סרט דוקומנטרי, שנקרא לו, למה בנות לא רוצו אותי, כי זה שיגע אותי, אמרתי, לא יכול להיות, אני חייב לחקור את זה, הרגשתי פתאום שאני איזה איתי אנגל כזה, עיתונאי חוקר, אני לא יודע אם הוא עיתונאי חוקר אפילו.
אבל... הוא עיתונאי מעולה. הוא לא סתם חוקר, הוא עיתונאי מעולה.
זה אין ספק. אז בסוף לא עשיתי עם זה כלום, אבל...
זה עדיין נושא מאוד מעניין, אגב. אם אתה שואל אותי, זה צריך להיות הסרט הבא שלך, אם יש לך תוכניות כאלה.
היום אני, זה נושא אחר צריך להיות. היום אני, אתה יודע, היום אני נשוי עם ילדות, אבל אולי, אתה יודע מה, אפשר לחזור אחורה לעבר ולשאול את אותם נשים, אם נמצא אותם. הם בטח פה עדיין, בעיר.
אז אתה נסעת לארץ כדי לחפש אישה.
אז החלטתי שאני רוצה, זהו, שנמאס לי, ניו יורק העיפה אותי, זה הייתי גם, אתה יודע, הייתי סטודנט אפרן, היה לי כבר קשה פה פייננשלי, ואמרתי, יאללה, אני חוזר להכיר אישה. ואני זוכר שהיה יום כיפור בניו יורק, לפני שעזבתי, ועשיתי ככה, הייתי עם עצמי בדירה, וצמתי, ועשיתי מדיטציה, אולי הראשונה שעשיתי בחיים, ואמרתי, אוקיי, בוא ננסה, יש אנרגיות טובות ביום כיפור, בוא ננסה לזמן אותו, מה אני רוצה? אז עשיתי ככה רשימה, ודמיינתי אותה ממש, דמיון כזה מודרך, ושלושה חודשים אחרי זה הגעתי לארץ, והכרתי איתו, וזה עכשיו נשמע כאילו סיפור יפה, אבל זה לא סיפור, זה אמת. סעיף אחרי סעיף ייפגע במה שביקשתי, ויש שם דברים מאוד ספציפיים, אני רוצה שהיא תהיה אחת, שהיא תהיה קיבוצניקית, כי אמא שלי קיבוצניקית, אז רציתי, זה מישהי כזאת, זה נשמע רע, מישהו כמו אמא, לא, פשוט רציתי מישהי שהיא לא מהסצנה התל אביבית, שכולם מכירים וזה, ויצא עם ההוא ויצא עם הזה, ורציתי מישהי שהיא פשוטה, צנועה, כמו שגדל בבית, כמו בבית שגדלתי, מה שהכרתי, והכרתי איתו. אז ביקשתי קיבוץ, וביקשתי שתעבוד עם ילדים, בגן ילדים בקיבוץ, ואם אפשר שתאהב חיות, ותום עבדה אצל, הייתה אסיסטנט במרפאה וטרינרית, ועבדה בגנון בקיבוץ, ובקיצור, מפה והדברים גם חיצוניים, מה לעשות, שביקשתי, קיבלתי.
כן.
זכיתי.
זה נשמע סיפור יפה, בסופו של דבר. הרבה סטארט-אפיסטים מגיעים לכאן עם המשפחות שלהם, ומה שאני מגלה זה שהסיפור של הרילוקיישן יכול להיות סיפור מסובך מאוד, והרבה משפחות נתקלות בהרבה מאוד בעיות, וגם אתה נתקלת בבעיות האלה. אז מה קורה במשפחות שם?
הרבה יכול לקרות. יכול להיות מצב שהאישה עובדת והגבר לא, ויכול להיות מצב שהגבר עובד והאישה לא, ויכול להיות מצב ששני ההורים עובדים, ושניהם יזמים, או שניהם בחברות שהם high growth companies, ואין יחסים, נגמרת, הזוגיות די על hold, או שהיא חלילה downhill. יש עניינים של ויזות וגרין קארדים, וכל האותיות ומספרים, שאני למזלי לא מכיר, כי אני על גרין קארד מגיל צעיר עוד. ויש את האתגרים של העיר, ויש את האתגרים שאין משפחה, ואין עזרה, ויש ילדים, אז מי עוזר? ועולה כסף פה לעזור הרבה, ואין את סבא וסבתא, אז זה שם הרבה לחץ על הבית, ובחורף נורא קשה פה, כי צריך, אם יש לך ילדים, אז אתה צריך 1,000 שכבות, ומסורבל, והמעלית, ואתה צריך לקחת, אם אתה גר בווקאפ, אז אתה צריך לקחת את הילדים על הידיים, ומסורבל פה וקשה. גם הכי מדהים פה בעולם, מה נגיד, זאת העיר הכי טובה שיש, אני לא הכרתי שום דבר שדומה לזה, ואני רוצה שניו יורק תמיד תישאר בחיי. אבל היזמים שעוברים לפה, מאוד קשה, כי יכול להיות שמספיק שלצד אחד לא קל ולא מוצא את עצמו, אז יכול להשליך, אתה יודע, זה בצורה ישירה משליך על, על בן או בת הזוג שעובדים, ואז צריך לקחת את המשקל הזה לעבודה, ואז קשה לתפקד, וצריך פה מאוד לראות שכולם, שלכולם טוב, כי כל כך מאתגר פה, צריך לראות שלכולם טוב, כולם בסדר, וזה לא תמיד המקרה.
עכשיו, הם סטארט-אפיסטים הם גם אנשים שעובדים שעות ארוכות, הרבה פעמים, ויש לזה השפעה גם על, על המשפחה שלהם.
כן. אני רק אגיד שדווקא בענייני לעבוד שעות ארוכות, אני חושב שבארץ עובדים יותר שעות מפה. פה, ב5 בערב, גם אם אתה עובד בחברה, גם אם אתה יזם, גם אם אתה בסטארט-אפ, 5, 5:30, העת כבר על השולחן. אין עם מי לדבר. בארץ, אם אתה הולך ב5:30 מהמשרד, אומרים לך, צועקים לך, מישהו יזרוק איזה הרע, מה, יום חופש?
אז נראה לי שהעולם פשוט התהפך. בעבר האמריקאים היו אלה שעבדו ללא סוף, בלי חופשות, והיום בישראל זה ככה, וכאן מניחים את העת ב5:00.
כן, פה הם יודעים לעבוד. גם כל הוויקנדים שלהם מסודרים, יום שני תמיד החג יהיה כזה, ביום שני אז הוויקנד הוא ארוך, ויש פה, הם יודעים לקחת את החופש שלהם, ובקיץ בכלל לא נמצאים פה, ובחורף רובם גם העשירים לא נמצאים פה, הם קובעים בעיקר מראש את כל החופשות שלהם, שזה תמיד, זה כל כך קינטי בהם, הם יודעים כבר מעכשיו מה הם יעשו בלייבור דיי 2023, ומה הם יעשו בזה, והם מאוד יעילים, הם מה להגיד, אמריקאים הם יעילים, הם יודעים לעבוד, ישראלים הם הכללה ענקית, ואם זה פוגע במישהו אני מתנצל, זה רק מה שהעיניים שלי ראו, כשבאתי לביקורים בארץ, בחברה שעבדתי בה, ב10:30 כבר מתחילים לדבר על מה מזמינים לאכול.
כן. אני יודע שאתה מורה בפרויקט נוסף, שקשור למכוניות דווקא. ספר לנו עליו קצת.
המילים הראשונות שדעתי להגיד, היו דגמים של וולבו ובמ"ו וכל מיני כאלה. כנראה אולי זה רץ במשפחה, אתה יודע, חיל אוויר, זה מנועים, זה עוצמה, זה איכשהו זה חלחל. אני גם מאוד אוהב מטוסים אגב, אני גם חלמתי להיות טייס. אבל מכוניות תמיד אהבתי, והייתי בתור ילד יושב על הלאפס של אמא שלי, ומציץ מהחלון ואומר, מצביע, וולבו, פולצוואגן. כשעבדתי בפייבר, ואגב תמיד, אני לא יודע אם אתה מכיר, ג'רמי קלרקסון, שהוא המנחה של BBC, של טופ גיר, זו תוכנית רכב הכי, 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 חלמתי תמיד להיות ג'רמי קלרקסון. לא קרה, אבל ב-2017 שלחתי לפייבר, הייתי הולך למשרד ומצלם בדרך מכוניות חונות בניו יורק, מכוניות וינטג' כאלה מגניבות. והייתי מאוד קונסיסטנט, וכמה שנים לאחר מכן, פתאום נהיו לי 10,000 עוקבים בעמוד שהקמתי, שנקרא Wheels of NYC. ובעצם זה גם, היום זה הפך להיות הסטארט-אפ החדש שלי, אני עושה אותו לבד, בלי כספי משקיעים, עושה את כל התפקידים, אני הקמתי בעצם חברת מדיה של חובבי רכב, אני עושה המון וידאוים על בעלי מכוניות, אני מספר את הסיפור שלהם, פחות אכפת לי מהמנוע, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי עוד פעם, הפן האנושי, התשוקה, האש בבן אדם, האסתטיקה של האוטו, אז אני עושה דוקומנטרים, יש לי אתר שעולה תכף, יש לי ניוזלטר, אני עובד עם המון קולנוענים מקומיים וצלמים מקומיים.
איפה זה יגמור לדעתך?
אני עושה אירועים, Cars and Coffee, אני עושה עכשיו נסיעה להדסון ואלי ביום ראשון הקרוב, לפיקניק של 50 או 60 כלי רכב עתיקים, יחסית עתיקים, זה, אתה יודע, 70, 80, 90, זה, אנחנו קוראים לזה היום וינטג' קארז. אבל איפה זה יגמור? יש לי ויז'ן גדול לדבר הזה. אני רוצה שזה יהיה בסוף חברה גלובלית, שלא תהיה רק Wheels of New York, שתהיה Wheels of
The World.
סלש, פורד סלש, כל מיני ערים גדולות בעולם, ולעשות פשוט, כן, את החברת מדיה הגדולה הבאה של המכוניות, שתעשה גם אירועים, ותעשה אולי גם תערוכות מגניבות, ותעשה, אולי גם תמכור מכוניות מיוחדות באתר, יש לי הרבה רעיונות. לא עוד כולם אני אחשוף פה.
כן. אתה דיברת כמה פעמים לגבי המשפחה שלך, שהם בעצם אלה ש... כנראה אלה שהובילו אותך בסופו של דבר לעניין של הקואוצ'ינג. אני מבין שאביך, שהיה פעם טייס, הוא היום גם הולך לעסוק בטיפול זוגי.
כן, אני חושב ש...
זה מאוד לא שגרתי.
זה לא שגרתי, קודם כל כן. התשובה היא, אבא שלי, הטייס כל חייו, הוא סף זקה באמצע ל-20 שנה שהוא הלך לעבוד עבד ב-הייטק בעצם. לזה גדלתי גם בפאלו אלטו עד גיל 5. אבל הוא סוג של מקשים חלום נראה לי, אולי קצת כמו שאני רציתי, לעבוד עם אנשים, והוא היום, לפני שנה הוא סיים לימודים של טיפול זוגי, וזה מה שהוא ממש מתחיל בימים אלו לעשות, הוא כבר נפגש עם זוגות, הוא מאוד אוהב את זה, והזכרת שאולי זה משהו שדחפו אותי אליו, הקואצ'ינג, כן, אני גדלתי בבית שדחף אותנו, את הילדים, אותי ואת אחותי שירי ואחי נועם, ללכת אחרי התשוקות שלנו, תמיד. ולא רק שמרו לנו את זה, גם נתנו לנו דוגמה אישית. אבא שלי עזב את ההייטק כי הוא לא אהב את הקריירה, והוא לא אהב לשבת במשרד עם פלור, הוא תמיד אמר, אני לא אוהב פלורוסנטים ומחשבים. עזב את זה והלך להיות, חזר להיות טייס בעצם, אחרי שהוא לא היה טייס מאז הצבא. אמא שלי, יש את תקשורת, היא הקימה את ערוץ הילדים, ואת מה שהיה ערוץ 3, ואת הכבלים בארץ בעצם.
מה שמה?
איריס, הוד. אמא שלי... שינתה קריירה, היא מכרה את החלק שלה בחברה, בנוגה תקשורת, ואז החליטה שהיא קיבלה הצעה מאוד מפתה, החליטה שהיא אומרת לא, והיא הולכת אך ורק אחרי מה שהכי מדליק אותה בעולם, שזה תכנים מסוג אחר, תכנים שהם חיוביים ופחות, ויותר מעצימים ופחות מורידים, אז היא עשתה כל מיני סדרות דוקומנטריות, והיא עדיין עובדת הדברים מאוד, מאוד מעניינים.
כן. כשנפגשנו, סיפרת לי שאצלכם החזרה לארץ עומדת על השולחן.
קודם כל זה מרחף מעל הראש. אף אחד, כל מי שיגיד לך, לא, אני ניו יורק, for good. הוא כנראה לא יגיד לך האמת. כולם, זה מרחף תמיד מעל הראש. מתי חוזרים, מתי חוזרים, מתי חוזרים, מתי חוזרים. כשנהיה בין זה, תמיד אני גם תמיד מחשב את הגילאים של ההורים, שהם יהיו ככה, אז אני אהיה ככה, ו... כן מה לעשות, זה השעון מתקתק, ואתה רוצה בסוף, אתה שואל מה חשוב, אז לי חשוב המשפחה והרגעים האלה, ששם נמצא האושר של הזמן עם המשפחה, והדברים הפשוטים, ואנחנו קיבלנו כל מיני סימנים מהיקום לאחרונה, שאולי כדאי לנו לחזור, חוזה בדירה, פתאום בא לדירה, אמר חבר'ה אני צריך שתיצאו לפה, תיצאו באוקטובר כי אני משפץ את כל הבניין, והנני הודיע לנו, אני עוזבת באוקטובר כי אני רוצה להיות זמרת, ועוד כל מיני דברים שקשורים בקריירה, שפשוט הובילו אותנו לחזור, אבל בעיקר נולדה לנו בת שנייה. עשינו שתי בנות ב-14 חודש, שזה... אי אפשר לתאר כמה זה...
אתם מאוד עסוקים בימים האלה.
כן, וזה נהיה פה עכשיו עם בנות קטנות, אתה צריך עזרה, אתה צריך את הבית, אין לנו, אף נני לא יכולה לעזור כמו שהמשפחה יכולה לעזור. אז זה קצת, אנחנו מתחילים לדבר על זה ברצינות, ואפילו מתחילים להסתכל על אופציות בארץ, ועל גנים ועל עניינים כאלה, כן.
אם היית צריך, בוא נחזור לנושא המרכזי של השיחה שלנו היום, אם היית צריך לתת כמה המלצות לסטארט-אפיסטים, מה היית מציע להם?
קודם כל, זה בסדר לא לדעת כלום. אולי זה הדבר הראשון. דבר שני, זה לכולם ממש קשה, אז אתם לא לבד. הייתי אומר להם, תנסו לדמיין פירמידה שבהם יש, אתכם, את המשפחה, את החברים, אפילו את הקריירה, והייתי מציע לכם תמיד לשים את עצמכם בראש הפירמידה, לא ממקום אגואיסטי, אלא ממקום של הפך, של שיירינג, שאתם תהיו במקום הכי טוב שלכם, אז כולם תחתיכם בפירמידה ייהנו מכם. פעם היה לי איזה, חשבתי שהמצאתי איזה סלוגן כזה מגניב, הוא ממש לא מגניב, אבל אמרתי, תמיד יזמים מדברים על סיריס A, סיריס B, סיריס C, בגיוסי כספים, אז אמרתי, תכלס הכי חשוב, זה סיריס U. זה, תשקיעו בעצמכם, עזבו הכל, קודם כל, תדאגו לכם, set yourself for success. ואיך שזה לא נראה, כל אחד זה נראה בצורה אחרת, אין פה איזה מתכון, אבל set yourself for success, תדאגו לעצמכם, תדעו לעשות קאט בשעות, תדעו לעצור מתי שצריך, תדעו לפתח תחביבים מחוץ לעבודה, תדעו להסתובב עם אנשים שהם לא רק אנשי טק, שיפתחו לכם את הראש קצת, תעשו ספורט, תעשו תנועה, ספורט, תרקדו, תחזרו להיות ילדים מפגרים, אפשר. כי לשחק את המשחק, לשים את הכובע של ה-CEO וזה, ולהיות רק במוד אחד, ולהקדיש את חייך לעבודה, לא בטוח שזה הדבר הנכון, ולא בטוח שזה גם מה שיעזור לך להצליח. יש אמונה שתמיד, ככל שנעבוד יותר קשה, נקח סיכויים שנצליח יותר גבוהים? לא. לא. תעבדו יותר חכם, תעבדו רגוע, תשמרו כוחות לדרך, זה מרתון, זה לא ספרינט, אבל תהיו טובים לעצמכם. זה הכי חשוב, אולי זה הטיפ הכי טוב שהייתי יכול לתת. כל השאר זה דברים טקטיים, אפשר לקחת יועצים, אפשר לקחת אדוויזורים, אפשר לקחת גם קואוצ'רים, לפעמים עוזרים בטקטיקה, ויותר שואלים שאלות, אבל הם יכולים לכוון אותך ככה.
אתה בעצם אומר, תמשיכו לחיות גם חיים רגילים במקביל לסטארט-אפ שלכם.
לגמרי.
למרות הדיבורים החזרה לארץ, אני יודע שאת אוהב את העיר ניו יורק, אז מה את אוהב בעיר הזאת?
אני מטורף על העיר הזאת, אבל לפעמים אני גם שונא אותה.
נתחיל עם האהבה ואחר כך נעבור לסינה.
אחד הדברים שאני כל כך אוהב בעיר הזאת, זה המפגשים הרנדומליים, הביזרים שקורים פה. ואני אתן דוגמה, אני עבדתי ב-2007 במועדון לילה פה, שהוא כזה מועדון אנדרגרנד בלואור איסט סייד, שהיה המקום הכי סודי בעיר. וזה היה מין מקום שהקימו אותו אנשי ברודווי ואנשי לילה וקצת אנשי כסף מוול סטריט, והם עשו אותו ככה מאוד מין מולן רוז' כזה, פוגש את סטודיו 54, עיצוב מאוד ישן כמו בית אופרה ישן, ויצא לי שם להכיר אנשים מאוד מעניינים ולראות שם כל מיני דברים ביזרים. אז פגשתי שם את ראש ממשלת לבנון, את סעד אל חרירי, שהגיע מהפמליה שלו, והמפתחים הלבנונים. עמדתי לצד המפתחים, ודיברנו קצת בסוף הערב, הם נתנו לי גם, ראש הלשכה שלו נתן לי טיפ מכובד, על זה שדאגתי להם. פגשתי שם כל מיני סלבריטיז מהוליווד, שבאו לחגוג שם את טקס האוסקר, בצורה אינטימית, בלי שיפריעו להם, יום אחרי השחייה. הייתי שם עד לכל מיני דברים מיניים, גם על הבמה הייתה שם הופעה בעצם כל לילה, הופעת ברולסק כזאת שלקחו אותה לאקסטרים, אבל גם כל מיני מסיבות Eyes Wide Shut שהיו עושים שם כל מיני ידוענים מהוליווד, שלהם לא הייתי מורשה כניסה, אבל שמעתי מסיפורים שהיה שם מאוד מעניין. זה סוג של המקום שקצת לקח לי את התמימות שבאתי איתה מהארץ, והבנתי שהעולם הוא, לפחות העולם האנדרגאון הוא עולם מאוד מעניין, ובעיקר בניו יורק. אבל בעיקר המפגשים, מפגשים במקום הזה היו עם אנשים שכנראה לעולם לא הייתי פוגש.
האם יש איזשהו מקום או מקומות שאתה היית ממליץ לאנשים לכו ותראו אותם?
פרוספקט פארק בברוקלין, אחלה של פארק.
מה מיוחד בו?
קודם כל זה האדריכל של סנטרל פארק, אבל אני חושב שהוא טען שזה העבודה הכי טובה שלו אי פעם. פארק מדהים, אפשר ללכת לאיבוד שם בשום גבעות כאלה בזה, ואגמים, ואפשר לשחרר שם כלבים, מי שאוהב, זה נורא כיף לי יש כלבה. וזה, אתה יודע, זה מינוס התיירים.
כן.
אז זה המקומים.
אגב, יש שם גם דבר, איזושהי פעילות מאוד מעניינת של ריקודים עם אוזניות, וזה ממש מדליק. אז בטוח שעושים את זה גם בארץ, אבל זה אירוע מאוד מעניין, ואם יוצא לכם לעשות את זה, אז קדימה. זה רעיון לא רע. מה אתה לא אוהב בעיר?
אני לא אוהב את החורף כשאין שלג. כשיש שלג, אני מת על החורף. כשאין שלג, הוא סתם יום שמש כפו, או יום אפור כפו, אני לא סובל את זה. אני לא אוהב את טיימס סקוואר. אני לא אוהב את ברודוויי, בסוהו, כי יש שם, פשוט אי אפשר ללכת שם מרוב אנשים. אני אוהב שקט בגדול. אני לא אוהב, כל השאר זה דברים רגילים, אני לא אוהב שמצפצפים, אני לא אוהב שזה, אבל אתה יודע, אני לא אוהב את כל משהו מאוד אמריקאי, אולי. את הצ'יינס.
ואתה חי בניו יורק.
אני חי בברוקלין, אתה יודע, זה קיבוץ.
כן, בקיבוץ שם. אורן, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות, אם יש לך משהו, אז קדימה.
אני יודע שחיית בפריז, חיית בקומות אחרים, האם יש עיר נוספת שעושה לך את זה, כמו שניו יורק עושה לך את זה, והאם אתה חושב שזה תלוי עיר באמת, כמו שזה תלוי... סקרנות של חיים, שאתה בן אדם מאוד סקרן, אז האם זה משהו שקשור באמת פה?
תראה, יש לי שלוש ערים שאני מאוד אוהב. ניו יורק, תל אביב, פריס. זה שילוב לגמרי לא רע. אין לי שום ספק שבסופו של דבר הכל זה בראש שלנו. ובניתי לי את הסיפור שלי, ואני אוהב את שלוש הערים האלה. אלה הן ערים באמת מדליקות. אני אוהב את האנרגיה שלהן. ואני אוהב בתקופה מסוימת לקח את זה מפה, בתקופה אחרת משם, בתקופה אחרת מהמקום השלישי, לערבב את הכל ולקפוץ ממקום למקום. זה מה שזה. לכן אני חש בר מזל.
אני יכול לשאול עוד שאלה?
קדימה.
אתה מתעסק בדברים כל כך מעניינים, באוכל ובתרבות ובאומנות, ומעניין אותי, אחד, למה טק? מה מעניין אותך בטק? מה מדליק אותך בכל הסיפור הזה של סטארט-אפים וטכנולוגיה?
אז מה שמעניין אותי כאן זה פחות הצד הטכני, ואני חושב התופעה החברתית שיש כאן. מדובר ב... אתה אמרת מיליונים, אני חושב שקצת הגזמת במספר, אבל יש הרבה מאוד ישראלים שעברו לכאן בעשר השנים האחרונות. ואני מגדיר את החברה האלה כמלח הארץ. וכאשר הם מגיעים, הם לא סתם מגיעים לכאן, הם מביאים את התרבות שלהם, הם גאים בתרבות שלהם, הם חיים את ישראל בניו יורק. ולכן כקבוצה, זו קבוצה שבעיניי מרתקת. בעצם אנחנו מביאים את הטובים של ישראל בעבר לניו יורק. זה לא אומר שלא נשארו טובים בישראל, אבל הם נמצאים כאן. ואני חושב הקבוצה כקבוצה היא מעניינת אותי מאוד, היא מרתקת אותי. היא עתיד של ישראל, היא עתיד אולי שלנו. ולכן אני פשוט נהנה לעקוב אחריהם. הטק זה בעצם זה איזושהי כותרת שמאגדת את כולם סביב זה. ולכן הקבוצה הזאת פשוט מרתקת אותי. עניתי?
ענית יפה, כן.
בסדר גמור, אורן. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו היום.
תודה שאפשרת.
כן, אני מאחל לך בהצלחה, ובהצלחה לכל אלה, לבודדים ולבוכים. לכולם יש הרי קשיים. ותודה לכם גם המאזינים שהקשבתם לנו. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שדלו כאן ניו יורק כמונו, וכמובן לעשות סובסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. להתראות בפעם הבאה.